יצחק דוד גרוסמן.
ערב שבת קודש, פרשת תזריע. פרשתנו עוסקת בניני היולדת בסדר טהרתה. בפרשה הקודמת, פרשת שמיני, עוסקת הפרשה בניני טומאה וטהרה בחיות ועופות. וצריך להבין למה התורה הקדימה את דיני החיות והעופות לפני דיני האדם. על זה מסביר רש"י, שרב סמלאי אומר במדרש, שכשם שיצירתו של האדם במעשה בראשית, הוא אחרי יצירת החיות והעופות, הוא אחרון, כך תורתו של האדם מתפרשת בתורה אחרי תורת הבהמה, החיה והעוף. וכאן המקום להסביר, מאזינים יקרים, מדוע באמת נברא האדם אחרון למעשה בראשית. על זה אומרת הגמרא בסנהדרין ל"ח, שאם אדם יתגאה ותזוח עליו דעתו, אומרים לו יתוש קדמך. שהבריאה הזאת הקטנה, יתוש, היא קדמה אותך במעשה בראשית. כי גאווה מרחיקה את האדם מהקדוש ברוך הוא, כפי שחזר מלמדים אותנו, שהקדוש ברוך הוא אומר, אין אני והוא יכולים לגור יחד. ורק על ידי הענווה זוכים ליראת השם ולהשראת השכינה. כמו שכתוב במשלי, עקב ענווה יראת השם, שבכוח ענווה מגיעים ליראת השם, ויראת השם וקיום המצוות זה הרי תכלית בריאת האדם. כמו שנאמר בקהלת י"ב, סוף דבר הכל נשמע, את האלוקים ירא ואת מצוותיו שמור, כי זה כל האדם. ולכן נברא האדם אחרון, כדי להביא אותו לענווה שהוא האחרון במעשה בראשית. והנה במדרש הביאו את הפסוק בתהילים, אחור וקדם צרתני. ודרשו את הפסוק, שאם אדם זוכה, אומרים לו, אתה קדמת לכל מעשה בראשית. ואם הוא לא זוכה, אומרים לו, יתוש קדמך. כי יש כאן סתירה בפסוק, כי כתוב אחור, זאת אומרת, אתה אחרון, וקדם אתה הראשון, צרתני, השם יצר את האדם. אז או אחרון או ראשון. בא כתוב ללמד אותנו שאם הוא זוכה אז הוא ראשון, ואם לא הוא אחרון. לכאורה דברי המדרש האלה תמוהים. כיצד אפשר להגיד שאם הוא זוכה הוא קודם לכל מעשה בראשית, בזמן שכתוב מפורש בתורה במעשה בראשית שאדם נברא ביום השישי והוא האחרון למעשה בראשית? אז איך אפשר להגיד שאם הוא זוכה הוא קודם למעשה בראשית? מבארים הספרים הקדושים, שהרי יש בכל יהודי שתי נפשות, נפש האלוקית שהיא הנשמה הטהורה, שהיא חלק אלוקי ממעל ממש, כמו שאנחנו אומרים כל בוקר, אלוקיי נשמה שנתת בי תאוריי. ומובא בחסידות שתאורה הכוונה מעולם האצילות. אתה בראת, היא יורדת לעולם הבריאה. אתה יצרת, יורדת לעולם היצירה. אתה נפחת בי, יורדת לעולם שלנו, עולם העשייה בגוף שלנו. וכל כיסופיה של הנשמה היא לדבק בשם יתברך על ידי תורה ומצוות ומעשים טובים. ככתוב, נחשפה וגם קלטה נפשי לחצרות השם. אז הנשמה שנמצאת בתוכנו רוצה את הקדוש ברוך הוא. לעומת זאת, יש בכל יהודי נפש הבהמית, שאם היא תבע לתאבות העולם הזה, בכל סיפוקה ונתה עם התאבות הגשמיים, ועל זה המלחמה, כמו שמסבירים ספרי החסידות והמוסר, שהאדם נקרא עולם מלא, ועל העולם הזה נלחמים שתי הכוחות, מי ישלוט בו, מי יניג אותו. על פי זה אפשר להבין את דברי המדרש על החור וקדם סרטני. וזה הכוונה. אם הוא זכה, אם הוא מבין היטב שהחלק האלוקי שלו הוא עיקר החיים, הוא האדם שבו, וכל התעסקותו בענייני העולם הזה זה רק לקיום גופו, כדי שיהיה לו כוח ואפשרות לעבוד את השם. ברוך אלוקנו שבראנו לכבודו. זאת אומרת שעיקר האדם שבו זה הנשמה, הנפש האלוקית. אז הוא קודם למעשה בראשית. כי הרי הנשמה הוא חלק מהבורא יתברך שהוא קדמונו של עולם. אבל אם הוא לא זכה, אם הוא לא זוכה לבחור בחיים אמיתיים, ואצלו החלק הבעמי שבו הוא העיקר, ובו הוא משקיע כל ימיו וכל כוחותיו, רודף אחרי אבלי עולם הזה, אז עיקר האדם שבו זה הנפש הבעמית, אז הוא אחור, הוא אחרון בבריאה, ואומרים לו איתוש קדמך, שהחיות והבהמות הם במעלה יותר גדולה ממך. למה? כי להם אין חלק אלוהיקאי, אין להם בחירה. אבל אתה שיש לך בחירה, ואתה בחרת בבמיות שלך, אז יתוש קדמך. ועליו נאמר בתהילים, נמשל כבהמות נדמו. ועליו אומרת הגמרא בשבת קנ"ן, אין חיה שולטת באדם, עד שנדמה לו כבהמה. מתי חיה שולטת באדם? כשאדם מתנהג כבהמה, שעיקר הבהמיות שלו זה אצלו האדם. אבל כשאדם שומר על הצלם האלוקי שבו, וזוכר שהוא חלק אלוקי ממעל, והוא חלק אלוקי בהתנהגות, עליו נאמר בבראשית, ומוראכם וחיתכם יהיה על כל חיית הארץ ועל כל עוף השמיים. הגמרא בסנהדרין כ"ט מספרת שרבי שמעון בן חלפתא היה מהלך בדרך, ופגעו בו אריות. אריות האלה רצו לטרוף אותו. אמר רבי שמעון בן חלפתא את הפסוק בתהילים, הכפירים שואגים לטרף ולבקש מאל אוכלם. אתה האל, תן להם לאכול. מיד ירד מן השמיים שתי חתיכות ירח של בהמה. האריות אכלו ירח אחד, ואת הירח השנייה הם השאירו. נטל רבי שמעון בן חלפתא את הירח, הביא אותה לבית המדרש, ושאל את החכמים, האם הירח הזה שירד מן השמיים כשר לאכילה או שהוא טרף? השיבו לו החכמים שמותר לאכול אותה, כי טרף וטמא אינו יורד מן השמיים. נשאלת השאלה, מאזינים יקרים, למה לא מוזכר בגמרא שבירך הגומל כעוד היה לקדוש ברוך הוא שהציל אותו מהאריות ששאגו לטרוף אותו? למה לא מוזכר על ההתפעלות של החכמים מהנס הגדול שהיה לו? מבאר הגאון רבי יצחק זילברשטיין שליטה, שחזר מלמדים אותנו כאן, שהחכמים ראו בדבר הזה שהוא ניצל דבר טבעי. זה טבעי שהאריות לא פגעו בו. למה? כי כשיהודי שומר על מעלתו שהוא חלק אלוקי ממעל, והנפש האלוקית היא אצלו האדם שבו, אז הטביע הקדוש ברוך הוא בטבע שהוא שולט על החיות. כמו שכתוב בבראשית, ומוראכם וחיתכם יהיה על כל חיית השדה ועל כל עוף השמיים. וממילא החכמים לא התפעלו ממה שקרה לו. וכפי שמסופר על הגאון על פני ישוע, זכותו יגן עלינו. יום אחד, בעת שהלך הפני ישוע לבית הכנסת לתפילת שחרית, כשהוא עטוף בתלית ותפילין, הבחין שרחובות העיר ריקים מאדם. ואז ניגש אליו איש אחד ואמר לו בבעלה, רבי, תברח למקום מפתחים. לא שמעת מה קרה פה? האריה מגן החיות פרץ את סורגי הכלוב ונמלט. הוא מסתובב פה באזור הזה. וכל התושבים מסתגרים בביתיהם מפני הסכנה. רבינו אבל פני ישוע לא נבעל. הוא בירר איך נמצא המקום שאריה נמצא בו בערך. הלך לכיוון אותו מקום בשלוות נפש. כאשר הבחין בו האריה, החל לברוח מהרב ולהימלט. הפני ישוע רדף אחריו, עד שיבריח אותו לתוך הכלוב, ונעל אותו בסורק ובריח. מאותו דבר, רואים מסופר על רבינו, יהודה בן עטר מחכמי העיר פס במרוקו. הוא היה ממשפחת האורחיים הקדוש, שמלך מרוקו גזר עליו להשליך אותו לגוב האריות, כעונש על עלילת שקר שהעלילו עליו. וברגע שהושלך לגוב האריות, נפל עליהם אימה ופחד, רפצו על ידו ולא נגעו בו אפילו באצבע קטנה, והתקדש על ידו שם שמיים. כי ראו בעיני בשר, כשיהודי שהוא מתנהג, שהכוח האלוקי שבו הוא האדם שבו, מתקיים בו, ומוראכם וחיתכם יהיה על כל חיית השדה. האמא שלי עליה שלום, הייתה נוהגת עוד לפני הקמת המדינה, שעוד הייתה צעירה, ללכת כל יום לכותל המערבי, ביחד עם האמא שלה, הסבתא שלי הצדקת, מרת ליבה גוטפר בעליה שלום, גבאית הצדקה הידועה מירושלים. היו תקופות של מתח עם הערבים שהם התקיפו את היהודים כמו אינטיפאדה, וכולם פחדו ללכת לכותל כי הדרך הייתה מסוכנת. אז הם החליטו ללכת אחרי הרבי מסביל, רבי שלום כמסביל זכותו יגן עלינו, שהיה נוהג ללכת כל יום לכותל המערבי דרך שער שכם. הם חיוונו את הזמן ללכת אחריו, כי הערבים היו מפחדים ממנו. ירו מפני קודשו, והתקיים בו מה שנאמר, וראו כל עמי הארץ כי שם השם נקרא עליך, וירו ממך. למדנו מזה, מאזינים יקרים, שאפילו שונאי ישראל אין להם כוח להרע למי שנוהג בקדושה ובתארה. כי אצלו נרגש את האדם שביהודי הכוח האלוקי שנמצא בתוכו. וצריך לדעת שעיקר קדושת היהודי הוא שמירת הברית קודש. וזה הקשר שבין הפרשה הקודמת, פרשת שמינית, שמסתיימת להבדיל בין הטמא ובין הטהור, ובתחילת הפרשה שלנו, פרשת הזריע, שבו נאמר מצוות מילה, וביום השמיני ימול בשר עולתו. ללמדנו שעל ידי שאדם שומר על קדושת הברית, הוא מזכח את עצמו, כפי שאנחנו אומרים, בברכה של הברית, מה אנחנו אומרים? אשר קידש ידית מבטן, וצצאיו חתם בעוד ברית קודש, על כן כלך חלקנו צווה להציל ידידות שהראינו משחת למען בריתו אשר שם בבשרנו, שעל ידי שמירת הברית זוכים להציל ידידות שהראינו משחת. מאזינים יקרים, ספר לכם דבר מבהיל, שזה מתקשר עם יום השואה. האדמו"ר מלילוב זכותו יגן עלינו, שהייתי קשור אליו בלב ובנפש, בתקופת השואה, כשהוא שמע שבתוכנית של היטלר ימח שמו להגיע לארץ ישראל, ואימלר, שהיה אחד הסגנים שלו, כבר היה באזור מצרים, והערבים והמופתי חגגו שעוד מעט ייכנסו הגרמנים לארץ וישחטו את כל היהודים, הרבי הקדוש מלילוב נסע לטבריה לציון הקדוש של רבי מאיר בעל הנס, והיה שם 40 יום, ועשה שם תפילות נוראות לפעול בשמיים, שהצורר הגרמני לא ייכנס לארץ ישראל, והיה נודד בין טבריה למירון, בציון הקדוש של הרשב"י, זכותו יגן עלינו. הוא לקח איתו כשמש את החסיד רבי יוסלה טורנר, זכר צדיק לברכה. ורבי יוסלה הזה סיפר לי, שפעם אחת כשהרבי עמד ליד הציון של הרשב"י, זכותו יגן עלינו, ואף אחד לא היה שם, כי זה היה תקופת מלחמת העולם השנייה, היה פחד להיות שם, הוא שמע כשהרבי מדבר לרבי שמעון בר יוחאי, זכותו יגן עלינו, ואומר לו, אתה רבי שמעון יודע שמסרתי נפשי ממש על קדושת שמירת הברית באופן הקדוש ביותר. בזכות זה אבקש ממך שתפעל בשמיים אצל הקדוש ברוך הוא, שהצורר ימח שמו יקבל מפלה ועם ישראל ינצל. מיד לאחרי זה, הנאצים ימח שמם קיבלו מפלות גדולות בלינינגרד שמה. אימלר שינה כיוון, במקום להיכנס לארץ, פנה לעזור לכוחות שלו ברוסיה, ושם הם קיבלו את המפלה שלהם. מה רואים כאן? רואים כשאדם חי, ויודע שעיקר האדם שבו הוא החלק האלוקי שבו, הוא מתנהג בקדושה ובתארה, בכוח זה הוא מציל את עצמו, הוא מציל את עם ישראל.
מאזינים יקרים, השבת מוציאים שלושה ספרי תורה. בראשון קוראים פרשת השבוע, בשני ראש חודש, והשלישי פרשת החודש. הוצאת ספר תורה הוא כנסיעת הארון. כפי שאנחנו אומרים בפתיחת ארון הקודש, ויהי בנסוע הארון, ויאמר משה, קומה השם ויפוצו אויביך וינוסו משנאיך מפניך. קומה השם, אומרים חז"ל, זה מלשון קימה, להתעורר, להתחבר לקדוש ברוך הוא. על ידי זה, ויפוצו אויביך וינוסו משנאיך מפניך. פתיחת הארון והוצאת ספר תורה מהווה נתינת כוח להתחזק בעבודת השם ולהתגבר על אויביך ושונאיך. כי ברגע שפותחים את ארון הקודש זה פתיחת שער הרחמים. כבר סיפרתי פעם את הסיפור שאבא שלי זכר צדיק לברכה שמע את זה מרבי ינקב מוישה חרלאפ, שאביו רב זבולון חרלאפ זכר צדיק לברכה נשלח בשליחות של אסרף מבריסק להגיד את כל הספר תהילים עבור בחור שכתב לרב מבריסק שעומד להתייצב בצבא בשועלי בריסקי. הוא ביקש מרב זבולון חרלאפ שילך בשבת בכותל להגיד את כל הספר תהילים עבור הבחור הזה. כשגמר את התהילים בכותל, עלה לביתו של השרף מבריסק להגיד לו שהוא מילא את השליחות. ואז הוא שומע את הרב קורא קריאת שמע מהחדר הפנימי שלו. אז הוא לא ידע האם הרב חוזר על קריאת שמע שהוא כבר התפלל, או שהוא מתפלל ביחידות בבית. אבל כשהוא שמע אמת ויציב ונכון, הוא הבין שהרב מבריסק, ובשואלי בקדוש, זכר צדיק בקדוש לברכה, מתפלל ביחידות. אז הוא שאל את הרבנית, למה הרב לא הלך לבית כנסת השבת? ענתה לו הרבנית בתמימות, הרב היה לו השבוע חולשה גדולה בלב, והרי אתם יודעים, כך היא אומרת לרב זבולון חלב, שפותחים את הארון הקודש להוציא את הספר תורה, כל הפמליה של מעלה יורדת למטה, ובעלי רואה את הפמליה של מעלה, והוא מזעזע כל פעם, פחד את תהיות והיה לו חולשה גדולה בלב, שזה עלול להזיק לו לקבל את כיף לב, לכן היא לא נתנה לו ללכת לבית הכנסת. רואים מכאן, כפי שאמרנו, שברגע שפותחים את הארון הקודש להוציא לספרי תורה, הפמליה של מעלה יורדת למטה ונפתחת שער הרחמים. ומובן שהשבת שפותחים את הארון להוציא שלושה ספרי תורה, הרי זה שעד רצון ועד רחמים באופן מיוחד. המאור בשמש אומר על הפסוק בישעיהו, והיה מדי חודש בחודשו, מדי שבת בשבתו, יבוא כל בשר להשתחוות לפניי, אמר השם. אז הוא אומר, והנה, זה הלשון שלו, שראש חודש חל להיות בשבת, אז יש עלייה גדולה לשכינה מאוד מאוד, ועל ידי זה יכולים כל בשר לנתק את עצמו מהחומריות, ולהתקרב לקדוש ברוך הוא. וזה הכוונה, והיה מדי חודש בחודשו ומדי שבת בשבתו, כשראש חודש יוצא בשבת, אז יבוא כל בשר להשתחוות לפניי, בשר זה הרמז על הגשמיות, משתחווה לפני השם, מקבל עליו עול מלכות שמיים, כי הקדושה היא גדולה מאוד. זהו, קומו השם ויפוצו אויביך וינוסו משנאיך מפניך. משה רבינו מכנה את אויבי ישראל שונאיך של הקדוש ברוך הוא. אויביך של הקדוש ברוך הוא. אומר רש"י על המדרש שכל השונא את ישראל שונא את הקדוש ברוך הוא. כי כל השנאה של הגויים על עם ישראל, שהם יודעים שעם ישראל הוא עמו של הקדוש ברוך הוא. לי סגולה מכל העמים. כשהם פוגעים בעם ישראל, הם פוגעים בקדוש ברוך הוא. ולכן משה רבינו מתפלל, קומו השם, ויפוצו אויביך וינוסו משנאיך, כי אם חלילה הם יצליחו לפגוע בעם ישראל, זה יהיה חילול השם, ולכן תגן על עם ישראל. ואת זה אומרים בהוצאת ספר תורה, כי אורייתא תורה וקודשו בריך הוא והשם בישראל חד הוא. ובאופן מיוחד שמוציאים שלושה ספרי תורה בשבת, זה נותן כוח, כי שלושה זה חזקה, כמו שהגמרא אומרת ששלוש פעמים נהיה חזקה. ולכם מאזינים יקרים, באופן מיוחד לאור המצב שעברנו השבוע, הפיגועים הנוראים שנרצחו יהודים, ורואים את שנאת הגויים, את שנאת הערבים לעם ישראל, וצריכים ישועה גדולה, אפשר לפעול לשבת בהתעוררות להתקרב לתורה על ידי שנתעורר בזמן פתיחת הארון ונקבל עלינו עול מלכות שמיים, אז יתקיים ויפוצו אויביך וינוסו משנאיך מפניך. השבת, מאזינים יקרים, זה שבת החודש. החודש הזה לכם ראש חודשים ראשון לחודשי השנה. כתוב במדרש שהמילה החודש הזה לכם, למה כתוב לכם? לכם, עם ישראל, יש את הכוח של החודש להתחדש תמיד. ואף אם נדמה לו שקלו כל הקיצים, הוא ירבה לחטוא, חס וחלילה, ואין לו תקווה, לא יתייאש, אלא התחדש כנשר נורייך, להתחזק ולהאמין שאפשר לתקן, אפשר להתחדש על ידי התחדשות בקיום התורה והמצוות. הוא מובא בספר בית אברהם, שעל כן הצטבנו עם ישראל על מצוות קידוש החודש, החודש הזה לכם, עוד ביותם בארץ מצרים, בממתת שערי תומה, להורות בזה, שהיהודי שרוצה להתחדש ולהתקרב לשם, לא צריך לחכות עד שיצא מהבוץ של התאבות של היצרים שבו הוא נמצא, אלא בעוד היותו במצרים, בממתת שערי תומה, יתחיל ויתחדש בעבודת השם. איך עושים את זה? על ידי מסירות נפש, כפי שכתוב בהמשך, שהעניין הוא של קורבן פסח. מה זה קורבן פסח? משכו, קחו לכם, תמשכו את עצמכם מהעבודה זרה, וקחו לכם את העניין של קורבן פסח, להתקרב לשם במסירות נפש. ומשום כך, העניין הזה של ללכת נגד הזרם, להתחדש מחדש, להתקרב לשם, אומרים הספרים הקדושים, לכן משמשים הסנפיר והקסקסת כסימני טהרה בדגים, כי הם מסייעים לדגים לשוט נגד הזרם, נגד הזרם של המים, ואין לך סימן טהרה יותר מזה, כי זה מורה על השתנות והתגברות נגד המים הזדונים. ואיך מגיעים אל זה? על ידי התחדשות. כך מובא בגמרא, שהדק שאינו יכול לשוט נגד הזרם, הוא תמה. וכך כותב השפת אמת בפרשת משפטים. תפרש מה שכתוב במתן תורה. כתוב שם, וישלח את נערי בני ישראל ויעלו עולות ויסבחו סבחים. מפרש רש"י, מה זה נערי בני ישראל? אלה הבכורים. שואל השפת אמת, לחירור הזה קשה. הרי הבכורים הם המבוגרים יותר מאחים שלהם. למה נקראים נערי ישראל? אז הוא אומר, הרמז בדבר, כי מי יכול לעבוד את השם, לעלות עולות ולסבוח סבחים? רק נערי, מלשון נעורים, מתחדשים, התחדשות. וזהו הרמז, החודש הזה לכם, אתם עם ישראל, יש לכם כוח להתחדש כל פעם מחדש. אני זוכר מכמה וכמה שנים באתי לנחם את הרב חזן בירושלים, יהודי תלמיד חכם צדיק. זה היה בערב ראש חודש ניסן. לא עלינו, אשתו נפטרה, השאירה 16 ילדים. אני נכנס, מה הוא אומר לי? הוא אומר לי, תראה, בארצות הברית יש הרבה הרבה חיילים שהיו בווייטנאם שמקבלים הרבה כסף מהממשלה כל חודש וחודש, הם ממזבזים את הכסף לשתייה, הם תמיד בדיכאון, כי הם תמיד נזכרים במערות שראו במלחמה ולא יכולים לקום מזה, להתאושש מזה. אבל אנחנו עם ישראל, שעברנו כל כך הרבה הרבה צרות וגלויות, וכל אחד ואחד מה שעובר, לנו יש כן את הכוח להתחדש. החודש הזה לכם, כל כך התפעלתי, יהודי במצב כזה יכול לדבר ואמר, אני מתחיל מחדש עם פרישקייט, ואני אקדיש את כולי לחזק את הילדים, לחתן אותם, לחזק אותם. רש"י אומר, בפרשת בראשית, שהתורה הייתה צריכה להתחיל מהחודש הזה לכם. למה? כי זה עיקר עבודת השם. זה עיקר העבודה של היהודי להתחדש כל פעם מחדש. כמו שדוד המלך אומר בתהילים, אני היום ילדתיך. עם ישראל נמשלו לירח. כפי שהירח מתחדש כל חודש מחדש, כך אנחנו צריכים להתחדש. ולכן הפליגו חז"ל בגודל המצווה של ברכת קידוש הלבנה. כמו שהגמרא אומרת, אמר רב יוסי, אמר רב יוחנן, כל המברך על החודש בזמנו, כאילו קיבל פני השכינה. כפי שאנחנו אומרים בקידוש החודש, קידוש הלבנה, תנא דבי רבי שמואל, אלמלא זכו ישראל אלא להגביל פני אבים שמשמיים פעם אחת בחודש דיים. מפרש רש"י, אינו לא זכו ישראל רק למצווה הזאת, כבר מצווה הזאת של קידוש החודש, שעל ידי זה מקבלים את פני השכינה דיים. מזינים יקרים, בואו ננצל את גודל קדושת והשפעת השבת הזה, שבו מוציאים את השלושה ספרי תורה, וקוראים בזה פרשת החודש, וזה נמצא בראש חודש, ושבת קודש. נתעורר ונקבל על עצמנו להתחדש ולהתחזק באמונה, לדעת שהקודש ברוך הוא אוהב אותנו והוא ישמור עלינו, להתחזק בעבודת השם, ואז יתקיים בנו, קומה השם ויפוצו איבך וינוסו משנאיך מפניך, שעל כל השונים תיפול אימה בפחד, ולא יהיה להם שום שליטה עלינו, ונזכה בעזרת השם ונתפלל שנזכה עוד השנה להקריב את קורבן הפסח בירושלים בבית המקדש, אמן ואמן. שבת שלום ומבורך.